איזו התרגשות. חוזרים לדבר על הכלי האהוב, האהוב עליי בעולם, הגיטרה, והיום...
קודם כל חוזרים לדבר.
חוזרים לדבר, וואו.
היינו ב... היית בגלות, היית.
הייתי בגלות, הייתי כל כך הרבה זמן שלא דיברנו, נו נפגשים עכשיו, אולי אחרי חודש ומשהו, אני חושב.
כן, פעם קודמת...
היינו במדבר, פעם רונה שהקלטנו. היינו בשנטי, הקלטנו על פייזר, שמעתם את הרוחות של המדבר, אנחנו מצטערים על זה, לא הצלחתי לפתור את זה בעריכה, אני מקווה שהפעם יהיה טוב יותר. אבל... אבל היום יום טוב, היום חזרתי מחול, והבאנו איתנו קצת ציוד, וגם אתם חבר'ה, העליתם קצת בקשות לדבר על, על כלי נגינה מסוים, והחלטנו לקחת את זה, ואני ויוני כאן שוב נפגשים, ואני חושב שבנושא של היום, אם אנחנו מחפשים... אם אנחנו שואלים את השאלה, איזה גיטרה צריך שיהיה לכל נגן? אני חיפשתי את זה בגוגל אגב, וסקרתי לא מעט תוצאות. מה היית מנחש, יוני, שהגיטרות שמופיעות?
סטרט.
בדוק.
לספול.
לספול הייתה שם.
טלקסטר.
הראשונה שהופיעה למעשה.
תכלס.
כן.
אני מקבל את זה. וגיטרה כזאת שקנית ב-30 דולר בארגנטינה, שאתה עושה מדורות.
כן, סביר להניח שלכל אחד באמת יש את זה, אבל אף אחד לא ציין את זה כהגיטרה שלכל נגן צריך שיהיה.
אוקיי, זה אתר באנגלית. אני הייתי כותב כתבה, הייתי עושה את זה. SG?
יופיע אחרי זאת אגב. יופיע אחרי הגיטרה של היום.
אחרי הגיטרה של היום.
כן.
גרץ' כזה?
גרץ' היו שם ראשונים, אבל הם לא הגיעו לרשימה. אז הגיטרה שהופיעה שם, וזכתה בהחלט למקום של כבוד, והרבה מאוד הערכה, זה הגיבסון 335. ולמה? אני שואל את השאלה, למה? אז היום אנחנו...
רגע, אני שואל את השאלה, מה זה?
אז אנחנו מדבר על מה זה? בוודאות, ו... בואו נתחיל. נתחיל, היום אנחנו נדבר על הגיטרה הגיבסון 335 וננסה להבין למה ומה נותן לגיטרה הזאת מקום של כבוד בתוך ארבעת הגיטרות או חמשת הגיטרות שציינו כרגע שזכו למקום של תהילה.
אז קודם אני אגיד שדווקא התגובות או האנשים שמדברים איתי על הפודקאסט, הם פתאום פונים אלינו ווואלה, הם לא אומרים לי איזה פייזר אני אקנה, או אם אני יכול, לא יודע מה, לא מדברים איתנו על הדברים ברומו של עולם שאנחנו מדברים, אלא באמת שואלים אותי איזה גיטרה לקנות. בדרך כלל, זאת השאלה. ואז באמת אני התפלטתי שיש יותר גיטרות טריוויאליות, חוץ מטלקסטר, לספול וסטרט. ובאמת יש את הגיטרה הזאת, שהיא, בוא נדבר עליה, אני רואה אותה עכשיו, אז אני הכרתי אותה היום. ניגנתי עליה קצת לפני כן, ווואלה, בוא נדבר עליה.
אני חושב שכאילו ראוי שאנחנו נספר וגם נדגים לא מעט על הגיטרה. לפני שאנחנו ממשיכים, אני אנצל את המעמד להגיד שאם אתם אוהבים את הפודקאסט שלנו, אז תירשמו לערוץ שלנו בספוטיפיי, ויש לנו גם אינסטגרם, אתם יכולים לשאול אותנו שם שאלות. האודיופיל, שלחו לנו הודעות, ואנחנו נספר לכם גם מה אנחנו עושים בשוטפת. אז איך הגעתי לגיטרה הזאת? אני מוכרח לספר את הסיפור האישי שלי אולי, וכמו בהרבה דברים אחרים בחיים שלי, אני מאשים את יאיר, שהביא אותי לנושא הזה. יאיר כמו תמיד מאוד מאוד הכווין אותי להגיע לגיטרות של ג'אז, ואני מאוד מאוד לא ניגנתי ג'אז.
בואו רגע נחבר, יאיר לוינסון, השותף שלי בית אונליין ובית ספר לנגינה שלנו, הוא הושיע ג'אז, אפשר לשמוע אותו בפודקאסט... ג'אז טעם נרכש, שבא יאיר, הוא פשוט פותח מיקרופון, מדבר על ג'אז, וזה מעניין. אז הוא כזה. הוא ג'אז, וג'אז הוא יאיר.
ג'אז זה הוא, וכן. אז על כל פנים, כמובן, למדתי אצל יאיר, היה לי כבר כמה גיטרות ורציתי גם קריצה לכיוון של יאיר, בכל זאת המורה, וגם רציתי טעם אחר, רציתי גיטרה שתיתן לי סוג אחר, אולי תפתח לי עולמות אחרים, והוא אמר לי, תשמע, תקנה גיטרת ג'אז, ובזמנו היו את כל הגיטרות שם מסין, שהן גיטרות נפוחות, ויש לו גיטרה אחת כזאת יפה שעיצבו לו, וכאילו, וניסיתי וניגנתי על גיטרות ג'אז של יאיר, וישבתי איתו, והיה לי מאוד מאוד קשה להתחבר לזה לגמרי. רציתי בכל זאת משהו אחר, והוא אמר לי, אוקיי, אני כבר עברתי לארצות הברית, יאיר שולח לי לינק באי-ביי, אמרה לי, הנה, תראה את הגיטרה הזאת, ואני רואה גיטרה שהיא בסגנון, כלומר, היא גיטרה שמתחקה אחרי גיטרת הגיבסון 335, גיטרה משנת 1978, והיא אמר לי, תשמע, זה השעטנז שאתה מחפש, כמובן, אני לא הייתי קונה את זה, אבל אני חושב שאתה תעשה בחירה טובה. הגיטרה הראשונה והאחרונה שקניתי באי-ביי, וקניתי אותה, הגיעה הגיטרה הזאת, ואכן, באמת, יש כאן משהו אחר. אז אני חושב שאני אתן טעימה מהגיטרה, ואז נמשיך טיפה לצלול על ההיסטוריה של הכלי הזה, ואיך הוא הגיע להיות הכלי הזה, אבל הייתי רוצה שנשמע, ואתה תשאלתי שאלות אחרי שהתרשמת מהנגינה, שהתרשמת מאיך שהיא מרגישה. אולי אתה תנגן לנו משהו. בנקיים.
אני נגן.
נגן.
יאללה.
אוקיי, אז...
איזה כיף. היה לי כיף, נהניתי.
היה לך כיף? האמת שהסתכלתי עליך מהצד, וראיתי אותך מתכנס בתוך עצמך, ואמרתי לעצמי, מישן אקומפלישט. מישן אקומפלישט.
איזה כיף. יש לה אווריריות.
אוקיי, באמת מה שמעת, אוקיי. אווריריות.
אני לא יודע אם זה הנגינה, כאילו שכיף לנגן בגיטרה הזאת, יותר מה... אני אוהב את הגיטרה הג'אז שלי, שלא השתמע, כן?
אוקיי.
אבל היא אוורירית, יותר קלה, יותר קלילה. גם יותר קל לנגן בנגינה. גם אתה לא מחבק איזה דובי גדול כזה שזכית בו ביריד.
כן.
כן, כזה שאתה עכשיו מתבאס לסחוב הביתה ברכבת.
שזכית ביריד.
כן, אני מכיר שאתה זוכה ביריד בדובי גדול מדי. לא, קרה לי פעם אחת, לא רואה שזה ריטואל, אבל... ואז אתה מתבאס לקחת אותו ברכבת, כן? אז זו הגיטרה ג'אז שלי, וזאת הגיטרה שאתה כזאת...
הפורם פקטור הוא בהחלט היה אחד מהסלינג פוינט של הגיטרה הזאת, ואני חושב שזה מביא אותנו באמת, אנחנו יכולים לתת נגיעה בהיסטוריה של הגיטרה הזאת, כלומר שיש סרטונים ברשת, שאתם יכולים לראות שיכנסו לזה סופר סופר בפרטים, ומאז שהגיטרה הזאת הומצאה ועד היום, עברו אלף התאמות שונות בכלי. חשוב לציין שהגיטרה שאתה מנגן בה היא לא גיבסון 335, אלא היא מנסה להתחקות אחר הגיטרה הזאת, זאת ימאה, SA-2000 משנת 1978. הגיטרה הזאת בנויה באותו אופן, ואנחנו נספר טיפה אולי על הכלי. אז
דרך אגב, כמה כלי כזה עולה? כי העיר תמיד קונה כלים באלפי דולרים אחרי שהבן אדם הוריד לו את המכנסיים בערך.
גיבסון 335 חדשה, סביר להניח שתעלה באזור $3,000. אם אנחנו מדברים על רישו או משהו כזה, זה כנראה יותר. זו גיטרה טיפה יוקרתית, ולכן גם אני קניתי גיטרה שמתחקה אחר הגיטרה הזאת. עם זאת, אני חושב שזכיתי בכלי מצוין.
וכמה כזאת עולה? 78?
אין יותר להשיג. זה כאילו אם אתה מוצא באיביי או אני לא יודע מה, ואז המחירים ינו איפשהו מתחת ל-$2,000.
אוקיי, אני אגיד ליעיר, חפש לי.
חפש לך, כן. אני זכיתי בה בביד. על כל פנים, איך קרתה הגיטרה הזאת? כאילו, איך הדבר הזה התרחש? אז אנחנו בפרקים קודמים שלנו התחלנו לדבר על היווצרות הגיטרות, על היווצרות הגיטרות של גיבסון, עד ל-1959.
דרך אגב, יש לה בלוק של עץ בפנים.
נכון.
ועד דיברנו על זה פעם, שזה הפתיע אותי שיש חצי נפח, זה נקרא, לא, חצי חלולה.
סמי-הולו. בדיוק. אז מה הקטע? באמת, בגיבסון מאז ומתמיד הייתה חברה כזאת ששמה את האצבע על הדופק מבחינת מחירות. באיפשהו באמצע שנות ה-50 התחילו המחירות של סוליד בודי גיטרס. כאילו ג'וניור והגיטרות האלה שלא היו נפח יותר. היה איזשהו שיפט מגיטרות ג'אז לגיטרות האלה.
אני מזכיר, אז זה פידבק, נכון? הנפח פידבק, שהם הגבירו את זה.
והתחילו ללכת לכיוון של סוליד בודי.
כן.
אבל גיבסון שמה לב שיורדות המחירות שלה בגיטרות של סוליד בודי. אז הגולדטופ שהזכרנו, שהתחילו בשנת 54 וזה. אז מיד הם הגיעו למסקנה, ומנגד היה עלייה במחירות של גיטרות thin line, שהיו גיטרות של ג'אז, שרזות יותר, אבל אכן חלולות לגמרי. אז מה גיבסון הגיעו למסקנה? הם הגיעו למסקנה שכנראה שנגנים רוצים את המראה הקלאסי של הגיטרה, ואולי כן עדיין מחפשים את הקריצה את הקריצה לג'אז. אז מה קורה? טד מקארתי, שהוא היה המנכ״ל של גיבסון באותו הזמן, כאילו אנחנו כל הזמן אומרים גיבסון, כאילו אז זה היה איזשהו קונגלומורט מטורף, אבל הוא היה מעורב ישירות בבנייה של כלים, והגה את הרעיון הזה. אמר לעצמו, אוקיי, אנחנו נעשה פה איזה חידוש במראה, אתה רואה דאבל קאטאווי כזה בשתי הקרניים האלה של הגיטרה, שזה לא אופייני לגיטרה ג'אז. אני כן יוסיף לה בלוק מייפל במרכז, שעובר באמצע.
מאיפה זה בא? למה להוסיף את זה?
כי הוא רצה את האיכויות של סוליד בודי, במראה של גיטרה ג'אז, עם הרזון של גיטרת thin line, ועם אווריריות של גיטרה ג'אז. כלומר, הוא אמר לעצמו, אני שם סוליד בודי באמצע, מוסיף את הקרניים האלה מהצדדים, את שתי המדפים האלה, את שתי הכנפיים האלה של הגיטרה משני הצדדים, ושם יהיה בעצם החלל, שם יהיה האוויר. החלק המרכזי של הכלי, לאורך הכלי באמצע, בגוף של הגיטרה, יש בלוק שלם של מייפל, וכל מה שקורה מלמעלה, התחסית הזאת, זה רק כדי לתת את התיבת תעודה הזאת, שבפנים היא חלולה, ועשויה מבניר של מייפל.
עדיין יש פה ארצ'טופ, נכון? יש פה איזשהו קשת.
הם יצרו את הקשת רק באופן מעושה. כלומר, אין חלל שלם פתוח בפנים. כן, ישנו בלוק.
יש בלוק בפנים שהוא מלמטה עד למעלה.
נכון.
שחוסם קצת את התעודה. יש אפים.
את האפ-הול שהם חתכו בתוך הגוף הזה. הצוואר עצמו עשוי מהגוני.
וזה בניגוד או בהשראה, לא יודע, לגיטרות ג'אז, אבל רק דקות. מוגברות, זאת אומרת שלא פידבקו.
בכל זאת, כאילו רצו שזה יראה גיטרה ג'אז, אבל מדובר בגיטרה חשמלית לכל דבר. אין שום ספק שמדובר בגיטרה חשמלית. וגם אי אפשר לקחת את זה מגיבסון. ההמצאה הזאת היא כולה של גיבסון. אין, לא היו את הגיטרות האלה לפניהם, וכל הגיטרה, וזה באמת, אין מה להגיד, חוד החנית בעולם הגיטרות היה באותו הזמן, זו הייתה המצאה מטלטלת, כי באמת אתה קיבלת קריצה לשני הכיוונים שלא הייתה קיימת. לאורך השנים, מי היה זה 1957 או 8 כשזה יצא, אני חושב שזה יצא לשוק ב-1958, נוצרו 1,000 סוגי דגמים שונים של הגיטרה הזאת. לאורך השנים היו גיטרות שהגיעו עם ביגסבי, שזה כמו הטרמולו של, של זה, של, ה, של הגיבסונים, היו כאלה שהגיעו עם אפוינטמנטס יותר יפים, פחות יפים, עם נקודות, עם בלוקים, עם...
מה זה אפוינטמנטס? אפוינטמנטס.
אתה יודע, כאילו פיצ'רים יפים, כאילו...
ספוילרים.
כן, לא נעים לי להם, מה זה אפוינטמנטס עכשיו?
חזרת לארץ, אתה תחזיר את השרגון בעברית.
לא, זה, אתה יודע, הדברים היפים שאתם יודעים,
כמו של להקת סגול כהה.
עם ביינדינג, בלי ביינדינג, עם גולד הארדוור, בלי גולד הארדוור.
כן. אוקיי.
והיו המון 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 ורסיות שונות של הגיטרה הזאת.
רגע, אבל לפני הוורסיות, הגיטרה הזאת של ברי סחרוף, הגרץ'
הוא מנגן בגרץ'.
היא חלולה. או שיש לה גם בלוק הזה.
אני גם חושב שהיא סמי הולו. אני חושב שהיא גם סמי הולו.
אז זאת אומרת, והאיבנזים האלה, הדקות וזה, היום שרואים את הדברים האלה?
יש אלפי דגמים לאיבנז. יש ככה וככה? אבל יש כאלה ויש כאלה.
אז יש, אוקיי. הרבע נפח זה רבע נפח, היא לא סמי הולו.
הרבע נפח זה נשמע, זה משהו שהמציאו בעברית קצת. אני לא חושב שהמושג קורטר הולו קיים בחול. יש לך או סמי הולו או לא סמי הולו. סמי הולו, בלוק באמצע, לא הולו שלם, זה הולו שלם. זה מה שאני יודע. אז שים לב, למה יש פה שעטנז בין ג'אז ללא ג'אז? תסתכל על הצוואר, הוא מתחבר לגיטרה איפשהו בפרט ה-19 או ה-20, לעומת גיטרות ג'אז שמתחברות בפרט ה-14 או משהו כזה. עדיין יש לך שני המבקרים לעומת גיטרות ג'אז, שהיו גיטרות רזות יותר, רואים המבקר מרחף. או משהו כזה. יש לך פה ארבע, שני ווליום, שני טון, והקריצה לג'אז היא מאחורי F, והגודל של הגוף, היא כאילו יושבת לך יותר ככה, גדלדלה כזאת על הגוף, לעומת גיטרות הסוליד בודי, שאז דיברו עליהם בסוף שנות ה-50.
תראה, ניגנתי איתה עכשיו, היא גיטרה ג'אז.
אנחנו תכף...
היא שונה מגיטרה ג'אז, אבל היא גיטרה ג'אז. מנגנים איתה ג'אז וסבבה לנגן איתה ג'אז. בניגוד למטקות, כמו שהיא קורא לסטרט שלי.
אז זה מה שגיבסון רצו שתחשוב. אבל מה קרה? מה קרה?
מה קרה?
אנחנו נדגים ונסביר מה קרה.
אוקיי.
בואו נעשה את זה.
יאללה.
אז מה אתה אומר עכשיו?
כן, הגיטרה הג'אז שלי לא נשמעת ככה.
גיטרה הג'אז שלך לא נשמעת ככה?
לא משנה מה נדחוף לה. יש לה הרבה נפח איפה לדחוף, אבל זה לא ישמע ככה.
אז כמו שאתה רואה, אפילו שיצאו הרבה מאוד גיטרות שונות לאורך השנים, 330, 355, 345, ולכל אחד היו פיצ'רים שונים, הן מבחינת פינפון והן מבחינת עניינים, למרות כל העניינים האלה, ההצלחה של הגיטרות פתאום מצאה את עצמה בתחום של הבלוז ושל הרוק דווקא.
אלף, זה מאוד נשמע בלוזי כזה, אני מזהה את הבלוז של, של השנים האלה, אפילו שנים יותר, לא, לא יודע את המוקדמות, קשה למקם.
אז בוא נגיד, בי-בי קינג, כן. את ההקלטה האגדית שלו, Live at the Rego, עשה עם גיטרה כזאת של 335. פרדי קינג ניגן בגיטרות מהמשפחה הזאת.
רגע, לוסיל זה...
לוסיל היא, היא, היא גרסה אחרת, היא כזאתי, אבל גרסה אחרת של הגיטרה הזאת שיש בה וריטון. הווריטון היה מין פוטנציומטר כזה שנתן לך אפשרות לשלוט בקבלים שונים שמחוברים לטון נוב, ואז היית יכול לקבל משחק אחר עם הטון. רוב הנגנים היו משאירים את זה על גרסה מספר אחת, אבל היה לו, בלוסיל הייתה לו אחת כזו. ו... הוא בשנים אחרות הוא עבר לגיטרה מפונפנת יותר אחרי שהוא נהיה מלך הבלוז, אבל הוא תמיד היה בגיטרה מסוג הזה, כאילו גיטרה של סמי הולו. צ'אק ברי, שאני מניח שאתה מכיר, ריצ'י בלקמור חגג עליהם בשנות ה-60, אם באותו אתה מכיר לפני שהוא עבר לפנדר. קית' ריצ'רדס, אתה יכול לראות קאונטלס הופעות שלו עם הגיטרה הזאת, לארי קרלטון, ועוד 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 ועוד.
אבל... קית' ריצ'רדס, רולינג סטונס, כן, ריצ'י בלקמור, דיפ פרפל. וצ'אק ברי, צ'אק ברי.
צ'אק ברי, צ'אק ברי, ו...
רגע, פרדי קינג.
פרדי קינג, אני לא ציינתי?
לא, בי-בי קינג וגם פרדי קינג.
פרדי קינג, כן, בהתחלה היה עם הגיטרות האלה. גיבסון בסוף התקופה הזאת של שנות ה-50, פתאום יצאו עם האקספלורר והגיבסון פליינג וי, שהיו גיטרות של לחלוטין לא התאימו לרוח התקופה הזאת.
הפליינג וי זה הקיור הזה של הווי, של המטאליקה.
פרדי קינג עבר לגיטרה כזאת ברבות הימים, אגב.
כן, זה של מטל או סתם מטאליקה נגנו עם זה?
מטאליקה, אני אפילו לא זוכר אם מטאליקה נגנו עם זה או לא, אבל סביר, כולם באיזשהו שלב נגנו עם זה. אבל כאילו בוא נגיד, זה בהחלט לא היה בשנות ה-50 כשנגנו עם זה, זה מה שקרה הרבה יותר מאוחר.
וואלה, טוב, אולי נדבר על זה פעם כקוריוז, אבל... לא גיטרה מעניינת, אבל אתה אומר זאת עד שנים.
הסיבה שרמזתי פה עם קצת בלוז בתוך הקטע הזה, זה כי הסיבה המרכזית שכל הגיטריסטים מראירים על גיטרה כזאת, וספציפית גיטרה כזאת בצבע אדום, הלא היא אריק קלפטון, שבקרים עלה עם גיטרה כזאת להופעה בלונדון, וקנה לעצמו אחת כזאת, ש... משל שנת 64, הופיע איתה בשנת 68, ומהרגע הזה, הגיטרה הזאת הפכה להיות אגדה מוחלטת.
וואלה, בגלל שאריק קלפטון, הסינגולדה של העולם, ולהפך, אין וייסה ורסה.
נתן לך את האינטרו לגיטרה הזאת, אנחנו נעשה עוד עוד גמחת.
זה מאוד קלפטוני, האמת, היא מאוד קרים, האמת.
ה-Woman Tone שדיברנו עליו בפרקים קודמים.
כן, כן.
שייך לגיטרה הזאת. חשוב לציין, יש המון המון גיטרות שעושות את הקטע הזה טוב, את הקטע הזה של, של גיטרה שהיא סמי-הולו. כלומר, זה לא אך ורק הגיבסון היום, יש המון המון אופציות לאנשים לבחור. ספציפית הגיבסון ההיא של, של אריק, נמכרה, עכשיו בשנת 2008, הייתה לו קרן כזאת לעידוד... נגמלים או, או משהו בסגנון הזה, והגיטרה הזאת נמכרה בביד ב-800 ומשהו אלף דולר. 840, 850 אלף דולר. לא יודע אם אתה רוצה לקנות את זאת ספציפית, אבל... אבל...
כשהיא תהיה למחירה, תגיד לי. אני אשקול.
אז תשקול, הוא הקים אותה לאיזושהי... הוא הקים את הקרן קרוסרודס, ומחר את הגיטרה הזאת ותרם את הכסף הזה.
האמת היא, אני כאילו, אני נגן ג'אז, בסדר, בגיטרה. אני שוקל עם, כששמעתי את הפרק על הגולטופ, אמרתי, בוא, אני רוצה לקנות כזאת, אבל אני לא מנגן את השיט שמנגנים בגולטופ. זה, אני אשכרה מנגן את הדברים האלה. ו...
מה השוני שאתה מזהה בין הגיטרות סוליד בודי לגיטרה הזאת?
א', כיף לתפוס אותה ולנגן בה. אני לא מפסיק עכשיו, כמו שאתה רואה. אז כיף לנגן בה. עכשיו, אני לא אנגן את כל הבלוזים האלה וזה. אני בסוף לוקח אותה לג'אם שם ב... כן, לג'אם ברודאו, שכולם מוזמנים דרך אגב. יש לנו ג'אם בחיפה כזה. אני רוצה לקחת כזאת אחת ולנגן איתה. היא זורמת לי. אני אהוף איתה. אז אני אשכרה שוקל את זה. לא את זאתי של קפטון, כי בדיוק אני במשקנתה. אבל...
אז הבדל... אז חשוב לציין, הגיטרה הזאת יצאה כמעט באותו זמן שיצא הגיבסון לספול, שמונחת פה לידינו. בוא נגיד, הם היו בתחרות אחת עם האחרת. ולשטיין יש סוליד בודי שנמצא שם באמצע. אז למה בעצם שנזק כזה שוני בסאונד? אחד מהדברים המאוד מאוד מאוד משמעותיים שהיו ייחודיים לגיטרה הזאת בתקופה הזו ולא היו בתוך הגיבסונים שיצאו, היה הפיקאפים. הפיקאפים של הגיטרות האלה נועדו, ה-PAF'ים שדיברנו עליהם בפרק על פיקאפים,
כן.
הוטמעו בתוך, בתוך הגיטרות הללו. נתן להם איזשהו אופי טיפה יותר בהיר, טיפה יותר חותך, ובנוסף עם האווריריות שאתה שומע כאן, חלום.
רגע, רגע, אני הולך עכשיו להגיד הערה, שאם אתה לא הולך להתלהב שאני אומר אותה, אז אין לך מה לדבר איתי יותר. אבל כאילו גיטרה כזאת עם PAF, זה היה גולטופ. תן לי.
באמת, אני לא יודע, I stand worthless. Worthless. לא יודע מה קורה פה.
כן. לא, אבל,
וכן, אוקיי. הגולטופים התחילו באמת עם PAF'ים כאלה.
לא, אבל כל ההבדל זה הנפח. זה
גם הנפח, וגם הרזוננס של, הקומפרשן של הצלילים עצמם. אנחנו, אני אתן לך לנגן אם אתה תרצה, אם יהיה לנו...
כאילו אתה אומר לשים PAF על נפח, זה...
אתה מקבל צליל כן, יותר...
זה ההבדל.
הקשי. אתה מקבל, אתה שמעת את זה עכשיו, אם אני אתן לך לנגן קטע שאתה ניגנת כרגע עם הגיבסון, אתה תרגיש אותו יותר נימוח, אולי, אבל יהיה לו יותר עתק כשאתה תבוא ותוסיף עליו דיסטורשן. אמרנו, אם תרצה לנגן על הגיבסון משהו ושנעשה איזשהו אלמנט השוואתי, לא תהיה בעיה. הם שתיהם ברוח של אותה תקופה. הגיבסון שלי ספציפית היא 1960, וזאת היא מ-1978, אבל היא מתחקה אחר גיטרה של התקופה ההיא. אז זה בעצם הגיטרה הזאת, יש לה נפח, אבל היא מאפשרת לנו לבוא להיכנס לעולם הרוק, ותף ניתן, אני גם אקליט הקלטת רוק ונוסיף אותה כאן, עם הגיטרה הזאת, עם קצת דיסטורשן. עדיין היה לה פידבוק, היא עדיין מפדבקת קצת, בגלל אופי של איך שאנחנו מקליטים פה כרגע לא נוכל לדמות פידבק, אבל היא עדיין מפדבקת, אבל כשהיא מפדבקת, היא מפדבקת אחרת לגמרי ממה שהגיטרה הזאת היא מפדבקת. כשהגיטרה הזאת היא מפדבקת, הפידבק נשמע אחרת, אתה מרגיש את זה בכלי. אתה מרגיש את זה בכלי, אבל לא בצורה שלא ניתן להשתלט על זה. זה רוק מאוד מאוד מיוחד. וזהו, אני חושב... שאם היית צריך להמליץ את הגיטרה הזאת למישהו, לאיזה נגן היית ממליץ לקנות גיטרה שהיא סמי הולו?
לי. אני רוצה כזאת.
אני יודע.
אז באמת לנגנים האלה שהם יותר על הבלוז ג'אז, על הבלוז, כאלה, נגנים האלה, יכול להיות גם רגעי, או שאני טועה?
תשמע, הגיטרה הזאת הופיעה כמעט בכל סטייל. אולי לא heavy metal, אתה לא תמצא אותו כל כך ב-heavy metal.
תראה, מי שמשפריץ סולוים כאלה בנדים ומאוד מהירים, לא יודע אם זה זה. קלפטון סלו הנד, למרות שהוא מנגן מהר, בסדר, אבל בסטייל הזה לגמרי, כל מי שמנגן את הרוק שנות ה-60, רוק קלאסי, בואכה באמת דברים שהם יותר ג'אזים. דרך אגב, כל הלד זפלין נו, קיט ריצ'רד, הם באים מהג'אז, כן?
כן.
אני יודע שאתה לא... בסדר, הם באים מהג'אז, הם עשו כברת. אבל הרוק הקלאסי הזה, אני חושב, זה ובואכה הג'אז, הדברים האלה.
אז כן, אני חושב שאתה צודק. אתה... כשאתה מחזיק את הגיטרה הזאת, אתה מרגיש שיש לך פתאום איזה נטייה לנגן כרומטי. כשאני החזקתי את הגיטרה הזאת, פתאום הרגשתי שהיה לי פתאום נטייה לנגן יותר כרומטי.
כרומטי, דרך אגב, זה...
צליל רודף צליל.
זה צליל, כן, חצי טונים, זה צליל ג'אזי מאוד. טיפ לגיטריסטים, אם אתם עכשיו מאלתרים ויצא לכם צליל שהוא לא קשור, תזוזו חצי טון למעלה למטה, כנראה שתהיו בנקודה שאפשר לצאת ממנה.
כן. היא נתנה לי את הרצון לנגן כרומטי, והיא נתנה לי את הרצון לתת לאקורדים מסובכים יותר להדהד. כי היא נותנת לי מין עושר של צלילים כזה שאני פשוט נהנה לשמוע. אני חושב שכל אחד צריך לנסות. אם אתם תיגשו היום לחנויות, כמעט לכל חברה יש גרסה של סמי הולו, ואתם יכולים למצוא את הנכונה עבורכם. וזהו נראה לי. אנחנו נגמור אולי בדמו נוסף של ה-Woman Tone, כדי לראות איך קלפטון עשה את זה, ולראות אם אני מצליח להוציא את זה מהכלי, איזה 2-3 בנדים עם Woman Tone.
יאללה, בוא נשמע.
ביי ביי.